החודש הנוכחי, חודש מאי 2018, לבטח ייזכר כחודש מתוח עם הרבה התפתחויות בינלאומיות ואירועים ביטחוניים דרמטיים שלהם השלכות ארוכות טווח עבור ישראל. החודש הזה בעצם מסמן גם את ראשיתו או התפתחותו של עימות ישיר בין ישראל לאיראן, מערכה שסייעה בקרב הלילי בשטח סוריה לפני ימים אחדים, אחרי שבועות של איומים איראנים לנקום בישראל על תקיפה שיוחסה לה בחודש שעבר. איראן נשארה במוקד העניינים שהעסיקו אותנו גם במהלך השבוע האחרון, עם החלטת נשיא ארצות הברית טראמפ לפרוש מהסכם הגרעין, ולבסוף הפגנות שארגן חמאס בגבול עזה, שהפכו עד מהרה להסתערות אלימה על הגדר. גם בעניין הזה אנחנו יודעים מושקע כסף איראני. על המשמעויות וגם על תוצאות הביניים של האירועים הנמשכים, נשוחח בדקות הקרובות עם ראש המכון, האלוף במילואים עמוס ידלין. שלום עמוס.
שלום.
הערכה של המכון שחזית הצפון תעסיק אותנו בשנה הנוכחית ואף תיצור פוטנציאל ממושך לעימות בין ישראל לאיראן מתממשת. והשאלה הנשאלת היא, מה הערכתך לגבי ההמשך?
תראה, מה שקרה, כמו שאמרת בדברי הפתיחה, בעצם בשבועיים הראשונים של מאי, בשתי החזיתות המרכזיות מול איראן, היו לישראל הישגים. אסור לנו להסתנבר מההישגים האלה. ההישגים האלה הם הצלחה בסיבוב הראשון, אבל את הכסף סופרים במדרגות. ואנחנו צריכים לראות מה הולך להתפתח בטווח הארוך. מה הם ההישגים? אחד, פרישתו של הנשיא טראמפ מה-JCPOA, הסכם הגרעין עם איראן, שחתם קודמו ב-2015, שקידם מהממשל של קודמו ב-2015, והנושא השני הוא ההתנגשות הישירה בין איראן וישראל בשמי סוריה ועל אדמת סוריה. מי שמעריך שהסכם הגרעין הוא אכן מאוד מאוד בעייתי לישראל, רואה הצלחה בפרישתו של טראמפ. עם זאת, אני חייב להצביע על העובדה שהסכם הגרעין הוא רק אמצעי, הוא לא המטרה. הסכם הגרעין היה צריך לעזור לנו בארבעת המטרות החשובות שאנחנו מנהלים אסטרטגית ברמה הגבוהה ביותר מול איראן. עצירתה מלהגיע לפצצה גרעינית, עצירתה מהניסיונות לייצא את המהפכה ולהגיע להגמוניה במזרח התיכון, לא להגיע למלחמה עם איראן, ואם אפשר שישתנה שם המשטר. ההסכם במידה מסוימת עצר את תוכנית הגרעין, לצערנו נתן לאיראנים הרבה משאבים והגביר את התוקפנות שלהם ואת הניסיונות שלהם להגיע להגמוניה במזרח התיכון, חיזק את המשטר ובשלב זה דחה את המלחמה על תוכנית הגרעין, אבל אולי קידם את המלחמה בסוריה. ולכן התוצאות של הסכם הגרעין הן לא חד משמעיות. אבל גם היציאה מהסכם הגרעין מאוד תלויה באיך התפתח, איזה תרחיש התפתח. אני רוצה להציג ארבע תרחישים. והם תלויים באיך התנהגו האיראנים. שני התרחישים הראשונים תלויים באפקטיביות של הסנקציות. בתרחיש הראשון, המשטר מצליח לבודד את אמריקה. אמריקה לא מצליחה להטיל חזרה סנקציות נשכניות על איראן. ובעצם איראן אומרת, אנחנו נשארים בהסכם עם האירופאים, עם הרוסים, עם הסינים, האמריקאים יצאו, אבל יש לנו מספיק רווחים כלכליים, ואנחנו מסתכלים רחוק לסוף ההסכם, שהוא כידוע נותן לנו לגיטימציה לתוכנית גרעין בלתי מוגבלת. ההסכם הזה, התרחיש הזה בעצם משאיר אותנו כמעט באותו מצב בו היינו לפני שפרש טראמפ מההסכם. התרחיש השני לגבי הסנקציות הוא בדיוק הפוך. האמריקאים מצליחים, הסנקציות כואבות לאיראן, הסנקציות נשכניות, האמריקאים מצליחים להוציא גם את האירופאים בעזרת סנקציות משניות מאיראן, איראן משלמת מחיר כבד, ואז אחד מהשניים, והם שניהם ווין, או שהם באים למסע ומתן מחודש, ומצליחים להביא, אנחנו מצליחים, ה-P5+1, מביאים הסכם הרבה יותר טוב מההסכם הקודם, או שהסנקציות כל כך מוצלחות שהמשטר מזדעזע ואולי נופל. זה סצנריו אופטימי, לעומת הסצנריו הראשון שהוא more of the same. כשנגמר הקרב על הסנקציות, שלדעתי ייקח בין חצי שנה לשנה, איראן תחליט לגבי תוכניתה הגרעינית. ופה יש עוד פעם שני תרחישים. תרחיש אחד, שאיראן חוזרת להעשרה באותו היקף ובאותה עוצמה שהייתה לה ב-2013. אני מזכיר, איראן נעצרה ב-2013 והושגה לאחור ב-2015. יש בנתז 60 אלף מקומות לצנטריפוגות, האיראנים יכולים להתקין 60 אלף צנטריפוגות או לפתוח עוד אתר, להשאיר עם צנטריפוגות יותר מתקדמות, הרבה מאוד חומר, עד 20% שיספיק להם למספר עשרות של פצצות. בעצם האיראנים מביאים אותנו למה שההסכם היה מביא אותנו בעוד 12 שנה, 13 שנה. עדיין תחת הכיסוי, סיפור הכיסוי של האיראנים, שהחומר הזה הוא מיועד לשימושים אזרחיים ולא לפצצה. זה מתאר מאוד מאוד בעייתי, כי הלגיטימציה לעצור את איראן קיימת, היא הרבה יותר מהיום, אבל היא לא כמו אם איראן הולכת לפצצה. והמתאר הזה הוא מלא אי-וודאויות, והוא מאתגר את המערב, במיוחד הוא מאתגר את ישראל וארצות הברית. המתאר הרביעי הוא מתאר קיצוני. האיראנים אומרים, חברים, אתם פרשתם מההסכם, סביבנו הרבה מאוד מדינות עם יכולות גרעיניות, פקיסטן, הודו, רוסיה, נושאות המטוסים האמריקאיות, אנחנו הולכים לפצצה כמו צפון קוריאה. ראינו שזה מה שמחסן מדינה מתקיפה. הפריצה הזאת לפצצה תחייב את ישראל וארצות הברית לעצור אותה, והדרך היחידה תהיה כנראה בתקיפה. ולכן זה מתאר מסוכן, וצריך לשים לב שיש לנו את היכולות ואת המוכנות ואת התיאום בין ישראל וארצות הברית לכזה מתאר. הוא לא במאי 2018, הוא כנראה גם לא במאי 2019, אבל הוא יכול להגיע בשנתיים הקרובות. ולכן אני אומר, קרב ראשון על הסנקציות, קרב שני על תוכנית הגרעין, בוא נחכה ונראה. בינתיים, איראן מפעילה מערך קונבנציונלי, לא גרעיני, בסוריה. היא מתבססת, דיברנו על זה בעבר, על פי שלושה מודלים, מודל חיזבאללה, לשכפל את חיזבאללה בסוריה כמו שהוא בלבנון, ארגון טרור פרוקסי של איראן, מודל של עיראק, מיליציות שיעיות מגיעות מכל המזרח התיכון, מכל העולם המוסלמי שיעי, מאפגניסטן, מפקיסטן, מעיראק, ומוצבות בסוריה, והמודל המסוכן ביותר הוא מודל צפון קוריאה, שבו איראן מייצרת יכולת טילית בליסטית מדויקת לקחת את תל אביב כבת ערובה, כמו שצפון קוריאה לוקחת את סאול, כדי למנוע את העובדה שישראל מתישהו יכולה להחליט לטפל במתקנים הגרעיניים של איראן, ממש באותו אופן שצפון קוריאה מנעה את העצירה של תוכניתה הגרעינית, בזה שהיא אימה להרוס את סאול ולהרוג שם 500,000 אנשים. ישראל נחושה לא לתת למודל הזה להתבסס. גם המודל הזה איננו דבר של מחר בבוקר, אבל ההתחלות הבנייה שלו, במרכאות, מתחילות בימים אלו, בעצם התחילו ב-2017. וזה מה שמביא להתנגשות בין ישראל ואיראן, על התשתית הצבאית המתקדמת שאיראן בונה בסוריה. התקיפות המיוחסות לישראל, כמו שאמרנו, הביאו להתנגשות ישירה בין איראן בישראל, ואנחנו צפינו ודיברנו על זה גם במה שכתבנו, גם במה שדיברתי בתקשורת, שאיראן תחפש נקמה. ישראל כנראה מנעה שיגורים של טילים איראנים מתקדמים, ארוכי טווח, ובסוף לאיראנים לא הייתה ברירה, והם שיגרו רקטות קצת פחות מתקדמות, וישראל בלמה אותם, ובתגובה הפעילה תקיפה רחבה לתשתית האיראנית בסוריה. אנחנו צריכים רגע להיכנס לראש של סולימני. כשהוא מתכנן תגובה על ישראל, גם הוא צריך לנהל מספר יעדים שיש ביניהם מתחים. הוא רוצה לנקום מצד אחד, הוא רוצה להרתיע מאותו צד, אבל מהצד השני הוא לא רוצה להרחיב את העימות, ולכן הוא מכוון לבסיסים צבאיים, כמו שישראל תקפה בסוריה בסיסים צבאיים איראנים, והוא לא רוצה להסלים יותר מדי, כי גם הוא לא רוצה מלחמה ישירה בין איראן וישראל. במקרה הזה הוא נכשל, אנחנו כולם עסוקים השבוע בעזה, אבל החשבון עדיין פתוח, וכדאי להכיר את זה. אני צופה תגובה איראנית, אחרי שהם יעשו לעצמם את שיעורי הבית על הכישלון המוחלט שהיה להם בשבועיים האחרונים. ישראל הוכיחה יתרון מודיעיני שליטה מודיעינית מרשימה ביכולת להבין מה האיראנים עושים בסוריה, איפה הם פרוסים, מה נקודות התורפה שלהם, וחיל האוויר הישראלי הוכיח יכולת פגיעה מדויקת בדיוק במה שהוא התבקש לעשות. אם ישראל ואיראן מתנגשות בסוריה, ישראל לא צריכה עזרה מאף אחד. אנחנו מספיק חזקים להתנגש עם איראן בסוריה. גם אם איראן תביא את חיזבאללה לאותו עימות, ישראל חזקה מאוד ותדע לטפל בחיזבאללה. אנחנו צריכים לסכם עם ידידינו האמריקאים שכאשר העימות הזה חורג מישראל איראן או ישראל חיזבאללה בלבנט בחזית הצפון, אז אנחנו צריכים את האמריקאים, אם העימות הוא עימות כולל אל מול איראן מאיראן, או חס וחלילה הרוסים מצטרפים, בשלב זה הרוסים הם בעמדה ניטרלית, הם לא אויבים שלנו, הם גם לא בעלי ברית שלנו, יש לנו אינטרסים אחרים, אבל הרוסים לא עוצרים אותנו מפעולה נגד איראן שמופנית כלפי ישראל. הרוסים ישמרו על אסד, הרוסים לא רוצים שנפגע בהם, אנחנו צריכים להיזהר מאוד עם זה, אבל בשלב זה הרוסים בעמדה שהיא נוחה לנו. עד כאן איראן בסוריה.
ואני רוצה להתייחס לעוד אירוע אחד שהעסיק אותנו מאוד בחודש האחרון, ואף מה שנקרא קצת עודד את רוחנו נוכח כל האיומים, וזה המבצע של המוסד לחשיפת ארכיון הגרעין האיראני, המבצע הזה בעצם מוכיח חד וחלק, איראן שקרה בטענה שאין לתוכנית של הכוונות צבאיות, וגם בעצם עצם החשיפה, עצם המסמכים שנחשפו, מגלים שאיראן שמרה לעצמה מין תוכנית מגירה או מין סקיצה שמאפשרת להמשיך מתי שתרצה, אם באמת אותו סעיף שקיעת ההסכם יתממש, אם היא תרצה היא תוכל לפתח מחדש תוכנית גרעינית צבאית. להערכתך, עד כמה זה תורם למאמץ הישראלי לשווק את הכוונות השליליות של התוכנית האיראנית, ועד כמה זה יכול להשפיע מעבר למי שכבר משוכנעים שאלה האמריקאים?
כן, תראה, אני חושב שזה השפיע. אני חושב שזה עזר לנשיא טראמפ לצאת מהתוכנית, וזה עזר לו לקבל תמיכה ביציאה מהתוכנית מציבור אמריקאי רחב, בוודאי בבייס שלו, אבל אולי גם מעבר לזה. זה לא שכנע אף אחד שרצה וחשב שהסכם הגרעין עם איראן, גם אם הוא לא הסכם אופטימלי, הוא הטוב ביותר מבין כל האלטרנטיבות. אני כמובן מתכוון לאירופאים, לרוסים, לסינים. זה לא סוד, כמו שנאמר, שלאיראן הייתה תוכנית גרעין בין 99 ל-2003, שנקראה עמד. אבל מה שהביא המוסד, הוא לא הביא ארכיון, הוא הביא ימ"ח. אתה קראת לזה תוכנית מגירה, ואני אומר, זה כל הידע האיראני שחיכה בצד לפריצה, לפצצה. יש שם את כל התכנונים בצורה הרבה יותר רחבה ממה שידענו, ויש שם את כל תוכנית ההסתרה והמשך העבודה האיראנית על תוכניות הנשק. מה אפשר לעשות בגלוי? כי זה dual use, שימוש כפול, ואפשר להצדיק את זה בסיפור אחר, ומה אי אפשר לעשות בגלוי וחייבים לשמר בצורה נסתרת. אני חושב שזה הוכיח גם בצורה מאוד ברורה את העובדה שסבא, סוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, לא מצליחה לפקח על איראן. היא שאלה את איראן על פי ההסכם. ההסכם לא נכנס לתוקף עד שלא ניקינו את מה שנקרא PMD, Potential Military Dimension. והאיראנים ענו ב-2015, לא ב-2003, רשימת שקרים לסבא, וסבא קיבלה את זה. לכן יש פה בהחלט אמירה שההסכם בנוי על שקר, ושסבא לא מסוגלת לפקח. ואני חושב שזה דבר חדש, אמנם לא היה אקדח מעשן, לא ראינו את איראן מתעסקת בתוכנית נשק אחרי 2015 בניגוד להסכם, אבל אין ספק שהם שיקרו לגבי הכוונות, והם שיקרו, והם הוכיחו שסבא, הפיקוח שלה מאוד בעייתי.
עוד עניין שהעסיק אותנו בשבוע החולף, קשה שלא להפנות את המבט גם אליו, אלה ההתפתחויות בזירה הפלסטינית, ואני מתכוון למה שקרה בעיקר ביום שבו נפתחה השגרירות האמריקאית בירושלים. נציין את זה גם ברצף האירועים. חמאס שלח מפגינים לצד פעילים שלו, הרבה מאוד פעילים שלו, להסתער על הגדר בגבול רצועת עזה, והתוצאה בערך 60 הרוגים לפי הודעה של חמאס אתמול, 50 מהם הם אנשיו. בעניין הזה גם מעורבת איראן, בין היתר באמצעות סיוע כספי לחמאס, ויחד עם זאת החמאס כנראה נרתע בשלב מסוים, והמנהיג שלו בעזה הודיע על הבנות עם מצרים שנועדו למנוע הידרדרות למלחמה. האם לדעתך חמאס בעצם חוזר למודל של ריסון בעקבות השבוע החולף, הבלגה ממושכת, או שבעצם כמו שהודיעו דובריו המערכה על הגדרות תחזור בשלב מוקדם או מאוחר ואולי במתכונת אחרת, ואין לדעת איך הסיפור הזה יימשך?
תראה, אחרי כל כישלון הולכים לחשב מסלול מחדש, לתחקר, להפיק לקחים ולנסות למצוא אסטרטגיה. חמאס בכישלון מתמשך. כישלון פוליטי, הוא לא הצליח לקבל את אהדת העולם, הוא לא הצליח את הפיוס עם הרשות הפלסטינית, כישלון כלכלי, רצועת עזה היא מקום נוראי לחיות בו, אבטלה, עוני, כמעט על סף אסון הומניטרי, וכישלון צבאי. שני האמצעים העיקריים שהוא פיתח אל מול ישראל, הרקטות נעצרות על ידי כיפת ברזל, וצהל בעצם הימים האלה מוצא את הפתרון הטכנולוגי למנהרות והורס אותם אחת אחת. לכן החמאס חיפש דרך שבה הוא יוכל לחזור לכותרות, ללחוץ את ישראל, ומצא את ההפגנות שתוכננו דווקא על ידי גורמים אזרחיים, ובעצם בלשון העם התלבש עליהם, לקח עליהם אחריות ושיגר את אנשיו לתוך ההפגנות בצורה שבה הוא קיווה, ועל זה יש מודיעין מדויק וטוב, הוא קיווה לפרוץ את הגדר, להגיע ליישובים, להשתלט על מוצבים, לחטוף חיילים, לפגוע בציוד ההנדסי שעובד בגבול רצועת עזה. החמאס בעצם נכשל פה, צהל לא נתן לו לחצות את הגדר, צהל היה בדילמה לא פשוטה, כדי לעצור המון משתולל בחסות של אשן, בערפל של הפגנות כאלה, אתה צריך להיות מאוד 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 מדויק, ללכת באמת על המסיתים המרכזיים, על אלה עם הנשק, על אלה שיורים, על אלה שמניחים מטענים, על אלה שבאים עם קאטרים לחתוך את הגדר. הברירה ההפוכה הייתה לתת להם להיות הרבה יותר מרוסנים, במקרה כזה הייתה נפרצת הגדר, ואז להערכתי היו מאות הרוגים אם לא אלפים. ולכן אני מאוד מגבה את הפעילות של צה"ל, למרות שהיא לא מצטלמת טוב, אבל היא מאוד 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 נכונה. ירון, אני רוצה להגיד עוד משהו. ההפגנות האלה אינן על הכיבוש. רצועת עזה פונתה עד הסנטימטר האחרון. ההתנחלויות פורקו כולה. הם גם לא על המצור. המצרים הציעו להם לפתוח את המצור, לפתוח את רפיח. ההפגנות האלה הן הפגנות השיבה. השם נשמע לא תוקפני. אבל מה זה השיבה? השיבה זה שיבה, זה חציית גבול 67 לתוך מדינת ישראל. בעצם השיבה אומרת אין לישראל זכות קיום, אנחנו נחזור לישראל של אחרי 67, ולכן אנחנו על הקו הזה צריכים לעמוד, זה קו שעליו אנחנו מוכנים להיהרג ולהרוג, כי יש גבול שאותו לא ניתן לעבור.
תודה רבה לך על הרעיון המקיף הזה.